שלום, אורות התשובה. מאת רבנו הרב קוק זצ"ל, פרק י"ב, פסקה ח' 1. זה בעמוד פה במהדורת אור עציון. אני לא יודע, כנראה שבאחת המהדורות זה בא לפני זין, ואחר כך החליטו להקדים את זה לפסקה זין, ולא רצו לשנות את הנספור, כי זה כבר פוטט, אז כדי לא לבלבל.
איזה פסקה?
חטא אחד. אין לך חטא אחד. לא, אז זהו. לא, יש לו מהדורה אחרת. במהדורה הזאת שיש לו חסרה הפסקה הזאת. אין אחד, לא אומרים אין את, אלא אין הפסקה. גם אין לו וב אחד, זה בסדר. לא להילחץ, יאללה. התשובה ביסודה היא תנועה לשוב אל המקוריות, אל מקור החיים והוויה העליונה בשלמותה בין גבולים ומצרים. במגמה היותר אצילית וברוכה מזוהר העליון הפשוט והמבהיק. כן, כלומר, זה התשובה ביסודה. זה לא התשובה בשלמותה. התשובה ביסודה, זאת שאיפה לחזור אל המקור. אותו שאיפה לחזור אל המקור, מצאנו בהרבה תנועות רוחניות בעולם. זה נמצא אצל מיסטיקאים, גם אצל לוקחי סמים, גם אצל פילוסופים. יש איזו שאיפה כזאת לשוב אל המקור. זאת נוסטלגיית הראשית. מצוין, הרבה. מה בן? אצל אנשים שלוקחים סמים, יש איזה רצון להשתחרר מגבולות העולם. יש דבר כזה, כן? כלומר, המציאות היא מאוד מגבילה. לוקח סמים, אני מרגיש ככה. ואז השאיפה עוד יותר גוברת, אתה אומר. השאיפה לה... כן. כן, אבל אז זה מגביל עוד יותר את השאיפה לצאת. אתה אומר. כך שזה משיג את מטרתו, נכון, מבחינת השאיפה.
אז כשאתה מלסור, זה לא תפסמים,
זה מרגיש להשתפל. כן, זהו, טוב. מה? לא אמרנו שהשאיפה הזאת היא תמיד רעה. אני אמרתי שהיא קיימת כדבר מצוי, בין בטוב, בין ברע, בנפש האדם. היא מולידה דברים טובים, והיא מולידה דברים רעים. בסדר? זה מה שאמרתי. התשובה ביסודה היא תנועה לשוב אל המקוריות. אל מקור החיים והוויה העליונה בשלמותם, בין גבולים ומצרים. הנה, בלי גבולות. במגמה היותר אצילית וברוכה מזוהר העליון הפשוט והמבהיק. כמובן. כלומר, תנועה אצילית כלפי מעלה, לא תנועה שפלה כלפי מעלה. לשחרר את היסוד הטהור שבנפש, שהיא כאילו מרגיש, סליחה, קלות בעולם הזה. כן.
ואמן כאן מזוהר העליון. יותר אצלית מהזוהר
העליון? לא, שמקבלת, ברוכה, מקבלת את ברכת הזוהר העליון. מה קרה? מה לא ברור? מה דילגנו? רגע, בואו נכריע באופן דמוקרטי. מה? על מה דילגנו עכשיו? לא התחלנו? כן, אני מלמד הרי בשני מקומות את אורות התשובה, זאת הבעיה שלי. אז אתם אומרים ש... רק שנייה. י"ב, כן למדנו את הראשונה או לא?
לא.
אומרים כאן
שדילגנו
לב' רגע וחזרנו. כן? טוב, יאללה, נתחיל פרק י"ב, פסקה א'. אבל, אז מה שהתחלנו ללמוד פה בפסקה ח' 1, אז אל תשימו לב למה שאמרנו, כי זה רק חצי מהרעיון. בסדר? כי זה בלי להבין את החלק השני של הרעיון אתם יכולים להתבלבל במה שקרה. אז תעש, יהי רצון כאילו לא אמרתי כלום. עכשיו נחזור לפרק י"ב פסקה א', את הכותרת למדנו, נכון? גם לא? טוב, אז נלמד את הכותרת. השפעת התשובה על מלכי הרוח, החיים והמעשה בכלל. זאת אומרת, עד עכשיו למדנו על שני דברים, או על התנועה של התשובה ממטה למעלה, או על התשובה ממעלה למטה. מה זה התשובה ממטה למעלה? זה התשובה שהאדם עושה, או שהעולם עושה, כלפי הקדוש ברוך הוא. מה זה התשובה ממעלה למטה? זה העבודה שהקדוש ברוך הוא עושה כדי להחזיר את העולם בתשובה. כן? ריבונו של עולם, גם הוא פועל פעולה כלשהי במציאות, שגורמת לעולם לשוב. בסדר? זה שני הדברים של הבנו. עכשיו אנחנו לומדים על משהו שהוא לא זה ולא זה, אלא הוא תוצאה. כלומר, מה התשובה עושה במציאות? אנחנו כבר לא לומדים מה המקור של התשובה, איך היא נעשית, אלא אנחנו מקבלים כבר את התשובה כנתון. עכשיו, מה זה עושה לנו? מה זה עושה לנו? מה זה עושה לעולם? איזה שינוי קורה בעולם בעקבות התשובה? זאת השאלה המעתיקה אותנו כעת. לכן הנושא של הפרק הוא השפעת התשובה. מה היא עושה? על מה? על מלכי הרוח של האדם, החיים והמעשה בכלל. ומה זה בכלל? לעומת?
או על האדם או על הסביבה.
לעומת בפרט. בכלל ולא בפרט. זאת אומרת, אין פה בפרק הזה הדרכות מעשיות כיצד חוזרים בתשובה. זה לא הנושא של פרק י"ב, זה הנושא למשל של פרק י"ג, אורחות תשובה רוחניות ומעשיות, או של פרק י"ד, נתיבות תשובה פרטיות. בסדר? פה אנחנו עסוקים בהשפעה הכללית. עוד לא, אין לנו עדיין מתוך זה שוב ידיעה מעשית כיצד חוזרים לתשובה, אבל לפחות אנחנו עוסקים פה במחקר. מחקר אקזיסטנציאלי בנפש האדם. מה קורה לך כשאתה חוזר בתשובה? הנה, התשובה, פסקה א', מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם. זה דבר פשוט. כל זמן שאדם נתון בחטא, הוא נתון בשפלות. דברים קטנים מעניינים אותו. קנאה, שנאה ותחרות. זה הדברים שדוחפים אותו. יצרים, חשבונות קטנים, קטנים, עין רע, שכן רע, חבר רע, לווה ואינו משלם, לב רע, נכון? זה הדברים שמדריכים את האדם. משעה שהאדם חוזר בתשובה, אז זה לא רק שביחס לחטא הוא מתוקן, אלא גם התפיסה שלו כלפי המציאות משתנה. הוא מתעלם מעל השפלות שבעולם. כן, כל מיני שיקולים קטנים לא מעניינים אותו. ולכן, אם העיתונאי רע הלב שואל אותו מה דוחף אותו, הוא אומנה אידיאל, הוא לא מאמין. בסדר? העיתונאי לא מאמין לאותו אדם שאור התשובה מאיר בו.
משתמע מזה בגלל שהוא לא עבר את התשובה.
במקרה שלמשל העיתונאי לא חזר בתשובה והמרואיין כן. במקרה שזה לא חייב להיות כך, יכול להיות הפוך.
כן, יכול להיות כן.
למשל. למשל. למשל, לא, זה רעיון לא פשוטה. מישהו הציל אדם ממוות תוך כדי סיכון חייו. קיבל מדליה, אות הוקרה. אז אחר כך העיתונאי כותב, היה כדאי לו. להציל את חברו. הוא רצה להשיג מזה מדליה. קטנות. נכון?
כן, אבל זה לא אומר שהוא לא חייבה דבר כזה, בגלל, או שלא עשה במונחים שלנו מפעם תשובה, לכן הוא לא יכול להבין את זה. יכול להיות הרשעות, או שאין דבר כזה.
מה לא בנתי?
אנחנו בכלל פוסלים שמישהו שלא חווה, מי שחווה כזה לא יכול להבין את זה? כלומר הוא...
מי שנתון בקטנות לא מבין גדלות, מה? זה בעיה. זה פשוט. או שלא הבנתי את שאלתך, נראה לי שמשהו מסתתר מאחורי שאלתך שלא ברור לי.
התשובה שלך בהתחלה, אני חושב שאני לא יודע,
אני מוצר. כן, בבקשה.
מה שאתה אמרת, שהעיתונאי הוא אדם רע.
לא, במקרה שהעיתונאי הוא אדם רע.
במקרה שהעיתונאי הוא אדם רע, בלי קשר כרגע לתשובה.
כן, זה הכוונה.
במקרה שהעיתונאי הוא אדם רע, ואתה אומר לתשובה שהיא אידיאולוגית, או שהיא אידיאלית, אז הוא לא מקבל את זה, הוא אומר, לא יכול להיות.
בוודאי שאתה עושה את זה בשביל הכסף. מה?
אז
לא כן. צודקת.
ולכן,
צודקת. צודקת 100%. לכן אנחנו לא מדברים על מה שמביא לתשובה, אלא מה התשובה עושה לו. נגיד, הוא הגיע לתשובה מתוך... בסדר, כבר אתם למדת זכות על העיתונאי. בסדר, מקבל. אבל עכשיו אני רוצה להזכיר שהרב לא מתכוון מה הביא אותך אל התשובה, שזה יכולים להיות כל מיני שיקולים קטנים של פחדים ומצוקות וכדומה, אלא אחרי שחזרת לתשובה, מה התשובה עשתה לך? בעצם היא בלי משים, שינתה לך את המבט על המציאות. פתאום אתה מגלה, אז בעצם כל מה שעניין אותי מתברר כשטות ואני רחוק ממנו, נכון? מה שאומר, התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם. לא מדמה אתה מסתבר, אני מתדבר, זה חשוב. טוב, ועם זה, איננו נעשה זר אל העולם, אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים. זה חידוש, כן? של בעל התשובה האמיתי, שתשובתו איננה התנקרות למה שהוא בא ממנו. מה? אלא הוא בא לרומם. לא בורח מהחיים, גם מרומם את החיים. יש בעיה, הרי הצדיקים יש להם בעיה קשה מאוד, הם מסוכנים. מסוכנים כי הם מקטרגים על מי שלא כמוהם. בעצם מציאותם. זה פירוש של רבי פנחס מקורץ. שמעתם רבי פנחס מקורץ? עכשיו תשמעו עליו. כתב ספר בשם מדרש פנחס. הוא מסביר שהצדיקים, כתוב שהצדיקים צריכים להתפלל על דורם. למה הם צריכים להתפלל על הדור? כי הם אשמים בצרות של הדור. הוא מביא הוכחה. 10 דורות מאדם ועד נוח, ולא קרה כלום. הגיע צדיק אחד, נוח, ויש מבול. 10 דורות מנוח ועד אברהם, ולא קרה כלום. הגיע צדיק אחד אברהם, סדום ועמורה נהפכו. אם כן, זה סימן לכך שזה אשמתם של הצדיקים שקרה מה שקרה, ולכן צריכים להתפלל על דורם. באיזה מובן? בדיוק. זאת אומרת, כל זמן שהצדיק לא הגיע, הוא לא שינה את הנורמה המוסרית, אז אין תביעה כלפי המציאות, כי מה אפשר לעשות? זאת הנורמה. כן, בדיוק. בתוך עמי אנוכי יושב. מה שאין כן, כשבא הצדיק, הוא מוכיח שאפשר לפתח סגנון חדש של צדקות. והסגנון הזה הוא מסוכן, כי הוא מקטרג על כל מי שאיננו הולך בעקבותיו. ולכן, למשל, אברהם אבינו, אנחנו רואים אותו שהוא לוקח כל כך ללב את אנשי סדום ועמורה. כל כך הוא רוצה להתפלל עליהם. בגלל שהוא יודע שזה אשמתו, שהם עכשיו חייבים כליה. במיוחד אחרי שהם היו תחת שלטונו. הרי במלחמת 4 המלכים, את 5, בתור כובש, הייתה לו זכות להפוך את כל אנשי סדום לעבדיו. ובתור עבדי אברהם, הם היו חוזרים בתשובה. והוא אמר, אני לא מעוניין בהם. והם כבר הספיקו לפגוש את אברהם, ולא ללמוד עם מעשיו. זה יוצר אצלם בנפש אנטיתזה לאברהם. נכון. נכון, בדיוק. ואז זה יוצר אצלם תחושה של, הוא לא רוצה אותנו, אז אנחנו נלך הפך מדרכו. ולכן עכשיו הוא מרגיש רגשות אשמה שאין כמוהם. הוא אומר, אני צריך להציל אותם. מן הדין. זה מאוחר.
יש ביקורת בחז"ל על אברהם.
כן, שהוא לא קרב אותם. יש ביקורת בחז"ל. מה? כן, אני לא זוכר. לא, אני אמרתי משהו אחר, בשם סרטר, משהו אחר. כן, מישהו שרצה לשאול על מישהו שלך?
כן.
כן, מה הבעיה?
הפירוש הזה הוא לא מתקרב, כי אנחנו יודעים
שכל עוד מישהו שלך היה צדיק כזה שלא גורם מבול. הוא צדיק הפוך מנוח. זה בדיוק הצדיק שצריך להיות. זה צדיק כזה שרואה את התפקיד שלו למנוע את המבול. מה שאני כן, נוח, התפקיד שלו זה להיות טוב. אז שמי שלא טוב, ימות.
בסדר, אבל זה לא שזה היה דור ללא צדיק. גם
כשיש
צדיק, הדור יכול לחיות.
תלוי איזה צדיק. אם יש צדיק כמותו שלה, כן? צדיק כנוח, לא? בסדר, כן.
הוא
רצה לקרב את כולם גם במציאות, כאילו
רומם
את כל המציאות, אבל הביקור הזה שזה היה יותר מזמנו. או שהוא לא ידע איך עושים את זה. בסדר, תמיד בעיה. החטא זה לא... מה? כן, חז"ל אומרים שזה לא בסדר, שהוא לא הביא את אנשי סדום תחת כנפי השכינה. לא אני כתבתי את זה, חז"ל כתבו את זה. מי אנחנו כדי לחלוק על חז"ל? עפר אנחנו תחת כפות רגליהם וכו'. עכשיו, אז זה מה שאומר כאן הרב, התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלות הנמצאות בעולם, ועם זה איננו נעשה זר אל העולם, אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים. אותן הנטיות של החטא הן מזדקחות בו. עכשיו הרב מסביר איך הוא מרומם, לא רק על ידי שהוא מתפלל עליהם כמו שהסביר רב פנחס מקוזניץ, אלא שמכיוון שהוא היה נתון בחטא, אז אותן נטיות נפש שהביאו אותו לחטא, כיוון שעכשיו הן מביאות אותו אל הטוב, אותן הנטיות עצמן מזדקחות דרכו. נכון, הוא יכול גם להעלים אותם, אבל זה גרוע, זו תשובה נמוכה. יכול להיות. כן. 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 יפה, זה ממש משתדל. כן. הרצון העז. כן, הרב מסביר את מה זה אותן הנטיות של החטא מזדקחות בו. אז הוא מתאר. הרצון העז, הפורץ כל גבול שגרם לחטא, כי הרי החטא זה פריצת הגבול, של הגבול של האסור והמותר, הוא בעצמו נעשה כוח חי ופועל גדולות ונשגבות לטובה ולברכה. וגדולה של חי, אז הוא עכשיו פותח פתח לכל מי שמרגיש את אותן נטיות בנפש ולא יודע כיצד להשתמש בהם לטובה ולכן משתמש בהם לרעה. עכשיו הוא פתח פתח לכל מי שמעוניין בנטיות האלה להשתמש בהם לטובה. יחפש בעל תשובה. זה אהבת האמת. אהבת האמת. השאלה היא, מי הוא הבעל תשובה שהעיתונאי מכיר? כפי שלמדנו ברב נחמן ברסלב. מה זה צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. זוכרים? זה צדיק וטוב לו וצדיק ורע לו, זה צדיק שהלך כמותו או שאין הלך כמותו. אבל מה זה רשע וטוב לו, רשע ורע לו?
רשע וטוב לו זה רשע שצמוד לצדיק
שהלך כמותו. יפה. כלומר, צדיק ורשע וטוב לו זה רשע שהצדיק שהוא מכיר זה צדיק שהלך כמותו. אז יש לו סיכוי לחזור בתשובה. מה שעד כן, רשע ורע לו, לא רק שהוא רשע, אלא גם הצדיק שהוא מכיר זה אותו צדיק שאין הלך כמותו, אוי ואבוי, מה יהיה? הוא לא יכול לחזור בתשובה אף פעם. כן. אז מה צריך לעשות רשע שרע לו? צריך להפוך קודם כל לרשע וטוב לו. להחליף צדיקים.
הוא
לא מסוגל לדעת. הצדיקים האלה הם על אחת
מותם,
לא אחת מותם, הוא בכל שיודע נותר מה זה טוב ומה זה רע. זה תשובה ראשונה. טוב. איך הוא ידע? זו שאלה כללית שאנחנו יכולים גם לשאול לעצמנו, איך אנחנו יודעים. כן. טוב, מי יודע. פועים וגדולה של חיים ממקור הקודש העליון חופף תמיד על התשובה ועל כל נושאי דגלה, שהם הם הסולת של כל החיים, הקוראים לתיקונם. זאת אומרת, בעלי התשובה האמיתית, כלומר נושאי דגלה של התשובה, הם מי שאצלו התביעה של תיקון העולם, תיקון החיים, מפעמת תמיד. להסרת מכשולים ולשיבה אל טבע הטוב והאושר האמיתי. שימו לב לביטוי כאן, שיבה אל טבע הטוב, לא שיבה אל הטבע, אלא אל טבע הטוב. כלומר, יש כנראה מדרגות בטבע. יש טבע גלוי, שיכול להיות ברברי, ויש טבע פנימי, שהוא הציד. אל העליוניות הנשגבה החופשית באמת, הראויה לאדם העולה למעלה על פי מקורו הרוחני ויסודו בצלם אלוהי. זאת אומרת, העליוניות החופשית, זאת אומרת, יש פה הנחה שהחטא זה עבדות. והשחרור מן החטא הוא חירות. התשובה. לכן אמרו חכמים, אין לך עוסק בתורה אלא בן חורין. אתה לא יכול לעסוק בתורה אם לא קנית בתוך עצמך את תכונת החירות מן החטא. איך חז"ל ניסחו את זה? הם ניסחו את זה בכיוון הפוך. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אבל זה הכוונה שזה סממן. איך אתה יודע שהוא בן חורין? הוא הצליח לעסוק בתורה, סימן שהוא בן חורין. אלא ראויה לאדם העולה למעלה על פי מקור הרוחני ויסודו בצלם אלוהים. מה? כן, כן, בלב. הנשמה היא החירותית שבאדם. היא היסוד החופשי שבאדם. כן, כן, ביסוד העליון. כי הרי הנפש היא אחוזה בטבע. הטבע הוא לא כל כך רוחני, חופשי. ב' כל מה שיעמיק, כן. סימן שהם חזרו בתשובה. זאת אומרת, מי שבאמת בן חורין, זה סימן שיש הערת התשובה בקרבו. מה שאומר.
אפילו לא יהודי ולא גוי?
בוא לא מדובר על יהודי וגוי. מדובר, האם מסוגל לחזור בתשובה. תכונה של חירות. בוא לא מדבר על יהודי דווקא.
אבל עכשיו את העניין של כל האנשים
מנסים... עכשיו, יש הבדל. כן, לכן הדגשתי. לחזור אל הטבע, הטבע נשמה. אבל פה אני רציתי להדגיש לנקודה שלא כל כך ברורה אצל כולם. יש הבדל מהותי אצל הרב בין חופש לחירות. לאו דווקא חיוב. לא, אצל הרב, לאו דווקא. אני אסביר למה. חופש זה חופש מעשי. זאת אומרת, אתה יכול לעשות כך, יכול לעשות כך. כמו שאמרו למשל בגמרא, במתים חופשי, פסוק, מה זה במתים חופשי? שכיוון שאדם מת, נעשה חופשי מן המצוות. יש לך חובה לקיים מצווה, כשאתה מת, פטור, חופשי. מה שאין כן החירות, זה משהו אחר לגמרי. זאת היכולת להיות נאמן לעצמי. עכשיו, כדי להיות נאמן לעצמי, אני צריך לעשות הרבה מאוד עבודה. צריך לפעמים אפילו לוותר על חופשי, לפעמים. כי החופש המעשי, מה שנקרא מתירנות בעברית פשוטה, זה לא דווקא גילוי הנפש, זה לא דווקא חירות. זה יכול להיות החופש להיות משועבד. אומרים לי מישהו, אל תעשן. תשמע, אני בן אדם חופשי, אני מעשן. אתה חופשי, אבל אתה לא בן חורין. כדי להיות בן חורין, עליך להתאמץ, לחדול מן החופש הזה לאשם. הבנת את ההבדל? כן, יפה. אבל יש, אני אומר, גם מי שלא שומר מצוות, לפעמים יש אנשים שהם בני חורין בנפשם. שיש נפש באמת בת חורין, אבל זה לא יוצא להרבה אנשים. יש מי שזה, אז שיש לו את זה, אז סימן שהוא בעל תשובה. בעל תשובה ברמה שלו.
הוא בן חורין שהוא בעצם חוזר אל עצמו,
אשר
עצמו זה
גם
המצוות וגם
כחלק בעצם האישיות. המצוות זה לא עצמו בדיוק, המצוות זה הכלים של עצמו. אם הוא מקיים מצוות, אז העצמיות שלו משתחררת, מה יכולה להופיע. לכן כדאי לקיים את כל המצוות, כי אז על ידי זה אתה נהיה בן חורין. מה שהיה חבוי בתוכך, מתגלה. כן? זה משהו אחר. טוב, פסקה ב'. מה, נספיק משהו במלאכים? מה אתם אומרים? פסקה בית. עוד שאלות? לכן גם ברב חוזר הרבה עם הביטוי הזה, עבדות חטאית. נתנו מושג, העבדות החטאית. גם במצוות יכולה להיות תפיסה עבדותית של המצוות, עבודת עבד או עבודת בן, כפי שכתוב בזוהר. עבדות של
החטא.
מה זה עבודת? אה? למדנו את זה פעם. טוב, פסקה ב', כל מה שיעמיק האדם יותר במהותה של התשובה ימצא בה את מקור הגבורה ואת התוכן היותר יסודי לחיים המעשיים והאידיאליים. לא פסקה קצרה, אבל היא אומרת פה הרבה. כתוב כאן, כל מה שיעמיק האדם יותר בתשובה. אם האדם לא העמיק בתשובה, מה הוא ימצא? הפוך ממה שכותב כאן הרב. אם אתה לא מעמיק בתשובה, אז התשובה במדרגתה הראשונית היא עד רבה צמצום החיים. עד עכשיו הרשית לעצמך אחרי זה, עכשיו אתה לא מרשה, אז זה פחות גבורה. זה גבורה של הקטנה, כן? יש גבורה של גילוי הנפש, כן? כמו שהאריה גיבור, כן? מטרו גולדווין מאייר, השאגה כזה, כן? אתה רואה את הגבורה מתפשטת. אז זאת לא, זאת לא, זאת לא התשובה בראשיתה. התשובה בראשיתה היא עד רבה. אתה אומר לעצמך, אוי, רגע, מה אני עושה? מרסן משהו. אבל כאן הרב אומר, כמו שיעמיק האדם יותר במהות של התשובה, ימצא בה את מקור הגבורה. מה? מקור הגבורה, שזה עוצמת החיים. עוצמת החיים שלו. כן, משם הוא שואב. מניין לך כוח זה? מצד הגבורה הנשמתית שלו. ואת התוכן היותר יסודי לחיים המעשיים והאידיאליים. מה פירוש המילה יסודי ברב? זה חוזר על פעמים, הביטוי הזה יסודי. לא, יסודי הכוונה מחדש בריאות, מחדש הוויות, אדון התולדות, אה? כמו יסוד בקבלה, כן? הכוח המוליד. כל פעם שהרב כותב יסוד, שימו לב שהכוונה לאפשרות לחדש עולמות, לחדש מציאות. כן, לכן קוראים כאן, היותר יסודי לחיים המעשיים, הכוונה המסוגל יותר לחדש הוויה, לייסד, כן? לנטוע שמיים וליסוד ארץ. כן? כמונה לבנות מחדש. ולמור לציון, עמי אתה. ג' טוב, אולי זה בשביל ג' התשובה, מה? המעשים והאידיאלים. יש חיים מעשיים, זה איך, מה לעשות, כן? זה למשל מצוות, למשל, כן? מה זה אידיאלים? מה לחשוב? מה לחוות? שזה גם מהתשובה אתה לומד, כן? למשל, אם אדם לא חזר בתשובה, אז קשה לו לראות את החיים בעין טובה. אדם חזר בתשובה, רואה את החיים בעין טובה. כן? זה קצת אחר. ג' התשובה. כמה נחוצה ונכבדה היא להאיר את אופק החיים כולם. הצינורות הרוחניים נסתמים מפני חטאת האדם. הצמאון האלוהי וחיליו כולם, שהן הערות המוסר המעשי והתכוני במהות הנפש, מפרפרו, מתחיל לפרקס ולהתנועה תנועת חיים, וחוזר ונופל. מפני שהעבטית של זוהמת הפשעים מכבידה עליו. אנחנו רואים זה, פעמים אנשים מנסים להמריא. מבחינת הצלחת החיים, מבחינת השמחה הפנימית, מבחינת המעשים הטובים, כולם. וזה לא מחזיק מעמד זמן רב, שוב נופלים. מה גורם את הנפילה? יש איזה משקל עודף של חטאים קודמים. חטאים הקודמים מונעים את התעופה. מה? איך למחוק? הם קיימים? מה למחוק? אז שיחזור בתשובה. לא צריך למחוק, שיחזור בתשובה. כלומר, זה התביעה לחזור בתשובה, היא נובעת מזה שבאמת החטא מכביד. אז תתקן אותו, תקדיש לזה זמן, נראה, תוכל להוא. לא רק חטאת האדם היחיד. כי לפעמים אני מצד עצמי, אני בסדר גמור. אבל יש משהו אחר, חטאת הקהל. אני חי בדור שיש עליו אשמה מסוימת, או דורות בעלי אשמה, ולכן גם אם ארצה אינני יכול להתרומם לאותם המדרגות. כמו שאמרו על הלל הזקן, ראוי, יצאה בת קול ואמרה, ראוי הלל שתשרה עליו רוח הקודש כמשה רבנו, אלא שאין דורו זכאי לך. מה אפשר לעשות? אז הלל עצמו בסדר, הוא מוכן, אבל המציאות מסביב היא שפלה. למה?
דורו של הלל קטן מדורו של משה.
כן.
כל הערב רע וכל החטאים הגדולים שנעשו, רגל הזהב, יש מיטה לארץ ישראל.
כן.
מה השאלה? לא נתנו להיכנס לבית
המדרש. את יודעת איזה חטאים באמת במראה היה עם משה? היה להם מים בממיות וצעקו למשה?
חצי השאלה עם הממיות.
זה אחד הפירושים אומרים שהיה להם מים, אבל שלא היו מים פרים. כן? כן. יש אחד הפירושים אומר שהיה להם מים, אבל לא מצאו מים פרים. אפשר להגיד, מה אני מבין את זה? כן. אז יש...
לא,
אנחנו חושבים, כן, אני לא רוצה להיכנס לנושא של מאמרה.
לא, לא דווקא שמבחינה מוסרית היה נמוך, אלא היה כישלון מוסרי כללי, לא פרטי. הם היו צדיקים דווקא, כן? אבל מצד הכלל היה בעיה, שנאת חינם. שנאת חינם שהייתה מחלת הדור, בכלל. אף על פי שכל אחד ואחד, כן, אף על פי שרבים מהם היו צדיקים, היו ייתכן אפילו הרבה יותר צדיקים מאשר בימי משה. אבל צדקות של הפרט, לא צדקות של הכלל. או למשל כמו שהגר"א אומר, הוא כותב, הוא מתייפח, הוא כותב על זה שהוא לא משיג שום, לא משיג שום דבר בסתרי תורה, אף על פי שהגאון עולם בקבלה. הוא אומר, כל מה שאני לומד זה אינטלקטואל. הגר"א, הגאון רבי אליהו מווילנה, בפירושו לספרה לצניעותה, הוא אומר את זה. כל מה שאנחנו משיגים זה רק הקליפה החיצונית של הדברים, כי מאז שהגלות הולכת וכבדה עלינו, אז אנחנו הולכים ומתפוררים כעצמות יבשות שהולכות ונרכבות. ואנו מצפים לתחיית המתים, התנערי מעפר, קומי שבי ירושלים, ויערה רוח ממרום עלינו. זאת הסיבה כנראה הפנימית, לכך שהגאון מווילנה החליט לשלוח את התלמידים שלו לירושלים, לבנות מחדש את היישוב האשכנזי בירושלים. שזה אחרי. זאת אומרת, זאת הייתה הכוונה שלו. הוא אומר, יש איזה בעיה, אנחנו כבר לא מבינים כלום בתורה, סימן שצריך לתקן איזשהו חטא כללי. איזה חטא? היותנו גולים. אף על פי שפעם אי אפשר היה לצאת, זה היה עונש לנו. עכשיו הגיע הזמן לתקן. זה מה שאומר כאן הרב. ולא רק חטאת האדם היחיד, כי ביותר חטאת הציבור. יחידי הסגולה מקווים לאור השם. מי זה? הגר"א. למשל, מי עוד? הרב קוק. מי עוד? הלל הזקן. סובלים מחטאת הציבור כולו. זה כמו שהרמב״ם אומר, מדוע אין נבואה בזמן הגלות? בגלל שבזמן הגלות הגויים שולטים עלינו, ואי אפשר לאדם לשמוח כשהוא נתון תחת עולו של טיפש. והלא מתנאי הנבואה זה השמחה. אין שמחה, אין נבואה. אז מה? תהיה שמח לבד. לא, אי אפשר. למה? כי אהבתם אל הכלל עזיזה היא לאין חקר. לכן, הוא סובל את סבלה של האומה. עצמות הטוב שבנשמתם הורגת דווקא אל הטוב הכללי. והכלל, כשהם נמשכים אליו, הרי הוא עלול לטמא אותם במגעו מפני החטאים הנדבקים בו. איך אמר ישעיהו? אוי לי כי נדמתי, כי איש תמא שפתיים אנוכי, ובתוך עם תמא שפתיים אנוכי יושב, ואת המלך השם צבאות ראו עיניי. כן? טוב, אז שם הוא נהנש על זה, הוא לא צריך לדבר ככה, לא, לא. אבל מה שיוצא מזה זה שיש איזה קשר בין הגורל של היחיד, יחיד הסגולה הזה, לבין גורל האומה. הרי הוא עלו, אמנם צדיקי אמת סובלים הם ברצון את כל הסיתומים. כלומר, יש קצת נחמה, כדאי לסבול את כל זה. למה? כל האיסורים החומריים והרוחניים, ובלבד שיעברו למטרתם להשכיל ולהיטיב, להרבות טוב ואור קודש, לפלס נתיב סלול לאור השם ונעומו, שיכנס ישר בכל לב הרוח, למען יתענגו הכל על טוב השם למען ישמח השם במעשה. כלומר, כדאי לי לסבול את הסבל הזה של תלות בתומעת הציבור, כי על ידי זה אני יותר משתתף במגמה הכללית של תיקון עולם ולא תיקון עצמו בלבד. נכון, אבל זה הצדיק האמיתי. ברוך אדוני לעולם, אמן.